בית, אנחנו הגענו לפרשה המסיימת את חומש שמות, פרשת פקודי, והשבוע אנחנו גם כן נקרא פרשת שקלים, שאפילו נמצאת בחומש שמות בכתיסה. מה הקשר בין כתיסה לבין פרשת שקלים לבין פקודי שאנחנו נקרא מחר? זו השאלה הראשונה. ונבין מה הקדמה של הפרשה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה. מהי העדות הגלומה במשכן? מהי העדות? כמו כן נעסוק בשאלה, בפרשת השבוע מוזכרות מצוות רבות. כל העשייה של המשכן והאוהל והכלים והבגדים. האם זו מצווה אחת כוללת את כל החלקים אשר הזכרתי? הקמת המשכן על כל חלקיו, או שיש כאן כמה מצוות, ונפנה למחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בעניין הזה. ובכן, נדון תחילה בשאלה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, במה מהווה המשכן הוא משכן העדות? אנחנו רואים שיש כאן כאילו כפל הלשון, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה משכן העדות? מדברי המפרשים הבנתי שבעצם זה משכן העדות, זה כאילו המשכן של לוחות העדות. לוחות העדות הרי נמצאים בארון, והארון הוא העיקר של המשכן. בציווי על עשיית המשכן בפרשת תרומה, הארון הוא הציווי הראשון, ועשו ארון עצי שיטים, ונשתנה הארון מכל הכלים, שכל הכלים נאמר בהם ועשית, ובארון נאמר ועשו. לומר לך, ועשו ארון עצי שיטים, שזה משותף לכל ישראל, ועשו ארון, לכל ישראל יש חלק בתורה. כדברי המדרש, מפני מה נאמר בכל הכלים ועשית, ובארון נאמר ועשו, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם בתורה. הארון הוא התורה, ולמה ארון הוא התורה? משתי סיבות. סיבה ראשונה, שלוחות העדות נמצאות בארון, לוחות ושברי לוחות, שני הלוחות, כולם נמצאים בארון. לכן שהכתוב אמר משכן העדות, זה משכן ארון העדות בעצם, משכן לוחות העדות, שנמצאים בארון. אז נקרא העדות על שם הלוחות. ויבואו הכל ויזכו לתורה משתי הסיבות. א', שיהיה להם חלק בעשיית הארון המשבש ללוחות. ושנית, השם דיבר עם משה ונועדתי לך שם. איפה זה שם? מבין הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות. בדיוק על ארון העדות היה דיבור השם עם משה במשך כל 40 שנה. כלומר, מסירת התורה לעם ישראל כל 40 שנה, והמשך תהליך של כתיבת התורה היה על ידי הדיבור עם משה, ונועדתי לך שם מבין שני הקרובים וידבר אליו, וישמע את הכל מתדבר אליו מבין שני הקרובים. אם כן, זהו המקום של דיבור השם, דיבור של התורה. לכן יבואו הכל ויעסקו בארון, שהוא באמת המקור של התורה, ולכן זה נקרא לוחות העדות על שם שני לוחות העדות. זה הפירוש השגור בפי כל המפרשים. אבל יש במשכן משום עדות נוספת, והוא כלי אחר שיש במנורה, וזה המנורה. גם במנורה יש עדות. הגמרא במסכת שבת אומרת שיש עדות במנורה בכך שהאור של המנורה הוא דולק באופן שהנר המערבי דולק יותר זמן, ובו היה מסיים את הדלקת הנרות ובו היה פותח את הדלקת הנרות בנר המערבי. אז הגמרא במסכת שבת דורשת את המילה העדות זה נר מערבי. מפני שכתוב מחוץ, גם כתוב מחוץ לפרוכת העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. אז שואלת הגמרא, וכי לאורה הוא צריך? ולא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו של מקום, עמוד האש, עמוד הענן, אלא עדות, עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מה עדות? המערב זו נר מערבי, שנותן לה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק, ובה היה מסיים. הנר המערבי אומר שהנס הזה החזיק עד ימי שמעון הצדיק, שהנר המערבי ממנו מדליק את כל הנרות בין הארבעים. ואחרי שהוא גומר את כל הנרות להדליק, הוא מיטיב את הנר המערבי גם כן, מוציא את הפתילה הישנה, שם פתילה חדשה ומדליק אותו. ולמוחרת כל הנרות היו קווים, אבל הנר המערבי היה נשאר. ונס זה התמיד בישראל ימי שמעון הצדיק, ואם כן, זה עדות שהשכינה שורה בישראל. כלומר, האור שהיה במשכן לא נעשה לתאורה המשכן, אלא נעשה לשם עדות שהשכינה שורה בישראל. הרי לנו עדות לא רק במובן של לוחות העדות, אלא גם במובן שהמנורה, האור של המנורה, הוא נקרא עדות. אבל יש עדות שלישית, והוא משכן העדות. התורה אומרת, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. יש גם עדות בעצם המשכן. מהי העדות? שכבר דיברנו בשבוע שעבר, שפרשת כי תישא היא בעצם מהווה קו הפרדה בין הציווי של המשכן לבין הביצוע של המשכן. ומה בין הציווי לבין הביצוע? הציווי של המשכן היה רעיון גדול, ועשו לי מגדל ושכנתי בתוכם, אבל בינתיים בני ישראל עשו את העגל וירדו ממעלתם. כשירדו ממעלתם, האם הם חוזרים למעלתם הראשונה, אחרי שאומר השם סלחתי כדבריך? זה לא דבר שמובן מאליו. יכול להיות שהשם סולח להם על העבירה, שהשם אומר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, ולא מעניש אותם עכשיו על חטא העגל, וכשהשם אומר, הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם, אם השם אומר, הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם, זאת אומרת שאין משכן. משה התפלל, ואמר, וכהנה מספרך שכתבת, ונתקבלה תפילתו. אחרי שהתקבלה תפילתו, האם זה מובן מאליו שהשם סולח לעם ישראל? בכלל לא מובן מאליו. השם סולח, אבל מי אומר שיגיעו לאותו מעלה של ועשו מגדל שכנתי בתוכם? אז עצם הביצוע של מלאכת המשכן אחרי חטא העגל היא הרבה יותר חזקה מאשר ציווי המשכן לפני חטא העגל. לאמור, לפי זה המילה עדות מתאימה לעדות שלא רק שהשכינה שורה בישראל, אלא שהשם סלח לישראל. והסבר זה מצאתי במדרש רבה לפרשת ויקהל, שמדרש אומר למה נקרא משכן העדות? עדות שהשם סלח לישראל למשרה בהם את השכינה. אם כן, לסיכום למדנו שלושה מובנים למשכן העדות. הפירוש השגור והידוע בפי המפרשים, כי לא הכתוב קיצר ואמר משכן של לוחות העדות, וההקשר הוא בקשר לארון, ופירוש שני בקשר למנורה, שהעדות שהשכינה שורה בישראל, ופירוש שלישי במדרש, וזה מה שרשי מביא גם במקום, עדות שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, כלומר לא ויתר לשון ויתור, אלא לשון סליחה, שהרי ישרה את שכינתו ביניהם. ועדות להשוויית השכינה ביניהם, היא לא רק עצם הקמת המשכן, אלא כמו שהפרשה באמת מסיימת, עצם השוויית השכינה בתוכם, כמו שכתוב בסוף הפרשה, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. עוד לפני שהקריבו בו הקורבנות, עוד לפני שהתחיל הכהן הגדול את מלאכתו, לפני שהתחיל הכל, אבל כבר שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ונאמר בסיום הספר, בפסוק האחרון של פרשת השבוע, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה, בוא לכל בית ישראל בכל מסיים. אותו הענן שאנחנו מכירים אותו שהוא סמל של השריית השכינה, ואותה האש שהיא גם סמל של השריית השכינה, הם היו נמצאים על המשכן תמיד. אז זה מזכיר לנו את מעמד הר סיני, שגם מעמד הר סיני היה הענן והיה ערפל, ומשה עלה בתוך הענן, וכאן המשכן מלא את כבוד השם. זאת אומרת שאותו מעמד שהיה מעמד הר סיני והוא היה מעמד חד פעמי של יום אחד, ממשיך בעם ישראל בהתמדה רבה במשך כל הזמן על השעיית השכינה. אם כן, זה בעצם עדות שהשכינה שורה בישראל, ובזה באמת נשלמת הבריאה. כי מטרת הבריאה הייתה להשרות שכינה בתחתונים, להשרות שכינה בעם ישראל. וניסה הקדוש ברוך הוא את אדם ואת נוח, ולא עמדו במשימה עד שבחר בבני יעקב ובחר בעם ישראל, והשריית השכינה באופן קבוע היא המטרה בעצם של בריאת העולם. אז בספר שמות נשלמה היצירה, לכן ספר שני נקרא, אומר הרמב"ן, ספר היצירה, למה ספר היצירה? כי ספר היצירה של עם ישראל על ידי השריית השכינה בהם. לכן זה נקרא בשם ספר היצירה או ספר שני, ספר שני ליצירה. למה? כי בזה נשלמה היצירה. הבריאה הפיזית הייתה בחומש בראשית, והבריאה הרוחנית, היצירה של עם ישראל כעם שהשכינה שורה בו, נשלמת הפרשה. אז זה נקרא משכן העדות. שהמשכן העדות הוא העדות שהשכינה שורה בישראל. ונשים לב עכשיו לתאריך, התאריך של השלמת המשכן, של סיום המשכן, הוא כמובן ראש חודש ניסן, ודבר השם אל, בשנה השנייה, ודבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. למה דווקא נבחר התאריך הזה? נבחר התאריך הזה. אז חז"ל אומרים שזה יום הולדתו של יצחק, המתין הקדוש ברוך הוא ליום הולדת של יצחק. אבל מה העניין של יום החודש הראשון? ופה אני בא לקשר שבין פרשת פקודי שקוראים השבת, ולמפטיר מוצאים ספר שני, קוראים פרשת שקלים. מה הקשר בין פרשת שקלים לבין המשכן? זה לא קשה לדעת, כי פרשת שקלים נותנים בני ישראל מחצית השקל, ומחצית השקל הרי תרומה לתרומת המשכן, מחצית השקל היא לתרומת המשכן, ומחצית השקל עושים את המשכן. אבל אני בא לדבר נוסף שהוא מתקשר לקדושת הזמן וקדושת המקום. ראש חודש ניסן זה קדושת הזמן, והמשכן היא קדושת המקום, ושתי הקדושות האלה נפעלות מכוח עם ישראל, וזה חידוש גדול של התורה. והחידוש מתבטא בשתי אותיות בתורה, והיא המילה זה. המילה זה נזכרת במחתית השקל, מחר נקרא, זה ייתנו לכל העובר על הפקודים. והתאריך של ראש חודש ניסן, גם נאמר החודש הזה לכם. מה אני מתכוון לומר? שיש קשר בין שני הדברים האלה. משה רבנו כבר יצר את הקשר בכך שהתקשה משה במלאכת המשכן במטבע של מחצית השקל, עד שראה לו מטבע של אש. ולפני כן התקשה משה במולד הלבנה, עד שראה לו כזה ראה וקדש. מדוע התקשה משה בדברים הללו? שראו לו מלא את כל התורה כולה ב-40 יום, ב-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה. אז למד סוגיות קשות, ואז מה התקשה משה בייחוד בדברים האלה? משה התקשה משום שיש בדברים האלה משום יצירה חדשה של קדושת הזמן וקדושת המקום. האם בשר ודם יכול להוסיף קדושה בעולם? קדושת הזמן יסודה משישית ימי בראשית, והיא קדושת השבת. האם אדם מישראל יכול להוסיף קדושה? ראש חודש מוסיף קדושה. הכיצד? לא רק שראש חודש עצמו אומר ראש בית דין מקודש מקודש, אלא יש השלכה לקדושה של ראש חודש למועדים החלים בראש חודש. אם זה ראש חודש ניסן, זה מקדש את פסח, ואם זה ראש שנה, את ראש שנה. התקשה משה, בשר ודם יכול להוסיף קדושה בזמן? אותו דבר התקשה משה, בשר ודם יכול להוסיף קדושה במקום? שהרי מחצית השקל זה בשביל האדנים, ג' תרומות הכתוב מדבר, בשביל מלאכת המשכן. מלאכת המשכן יוצרת קדושה במקום. וכמו שהשווינו את זה למעמד הר סיני, שם נאמר הזר הקרב יומת, והיה כל אחד מחיצה לעצמו, גם במשכן יש מקומות שהם נקראים מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה, קודש הקודשים, שבו נכנס הכהן הגדול, פעם אחת בשנה, כן? מחיצות מחיצות, קדושה במקום, וזר הקרב יומת. יכול בשר ודם להוסיף קדושה בעולם? זה התקשה משה, איך אפשר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה ייתנו. יש לך, לעם ישראל יש לו כוח, זה ייתנו. הראה לו מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? אש, התלהבות, נדיבות. כל המשכן כולו נעשה באש של נדיבות. ויבואו אנשים על אנשים, כל נדיב לב, הביאו רך ונזם, טבעת וחומז, כל כלי זהב. המשכן היה יצירה של כולם. כמו שאמרתי שאהרון כתוב ויעשו, יבואו הכל ויעסקו בתורה, אז המשכן ניתנה הזדמנות השווה לכולם, ללדב למלאכת המשכן. ולכן זה לא היה מס. למה זה לא היה מס? ניתן מס הכנסה על כל אחד שישלם כך וכך, מס ערך מוסף, מס בלו, אז לא היה מטבע של אש. הקדוש ברוך הוא למשה מטבע של אש, מה זה מטבע של אש? שיתנו בחום ליבה, בכל ההתנדבות, בכל ההתלהבות. אם זה מטבע של אש, זה מחפר עליך את העגל. אם זה בהתלהבות נותנים לעבודת השם, אז זה לא מיסים, הם נותנים מרצונם. אז מתקיים מה שכתוב במדרש, פרשת תרומה, למה נאמר ויקחו לי תרומה? משל למלך שהשיא את ביתו ואמר לחתן, עשו לי קיתון אחד, רצוני לדור עמכם, כי לפרוש בביתי אינני יכול. נתן הקדוש ברוך הוא התורה ואמר, על ידי התורה אני רוצה לשכון ביניכם, השכינה בינינו היא תהיה רק לידי מטבע של אש, לידי נדיבות הלב. לכן התקשה משה מתחילה בנושא קידוש החודש, נסב אדם יכול להוסיף קדושה בזמן, איך ייתכן דבר כזה? הקדושה הרי בידי שמיים. והבחנה זו בין קדושה הבאה בידי שמיים וקדושה הבאה בידי אדם, אנחנו רואים בפרשתנו שנאמר שמשיכת הארון והכלים נעשתה על ידי משה רבנו שמשך את הכלים וקידש אותם. מי מקדש, מי מקדש, מאיפה יכול את הכוח הזה לעשות? השם מקדש את ישראל שיקדשו את כלי המשכן. על הקדושה היא באה בידי אדם. קדושה הבאה בידי שמיים היא השבת. מה חזק יותר? קדושה באה בידי אדם, קדושה באה בידי שמיים. פרשת ויקהל למדנו, אין מלאכת המשכן דוחה את השבת, וכל זה למה? השבת קדושתה קבועה ועומדת היא בידי שמיים. אין כל מלאכת המשכן שקדושה באה בידי אדם להיות יותר חזקה מקדושת השבת שהיא בידי שמיים. אבל יש כוח ביד בשר אדם להוסיף קדושה בעולם מלבד הקדושה של שמיים. ולכן הביטוי זה מופיע גם במחצית השקל, שאותו נקרא מחר בתורה, שזה שימש לאדנים של המשכן, ומשמש אחר כך לקורבנות הציבור, זה קדושת המקום, וזה החודש הזה לכם, זה התאריך של הקמת המשכן, זה חודש ניסן, והיא קדושת הזמן. אז השם לימד את משה רבינו ובני ישראל, בשני שלבים, את מהלך הקדושה האלוקית בעולם. הופעת הקדושה במובן הזמן, זה החודש הזה לכם, וזה התאריך של הקמת המשכן, ועניין אחר שהיני הוא הקדושה של המשכן, של המקום. איך באה הקדושה של המקום? דווקא על ידי מחצית השקל. מה עניינו של מחצית השקל? אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד הקדוש, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, ופיכך הקדים שקליהם לשקליו. והיו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים. מה זה נקרא, הקדים שקליהם לשקליו? במאה השקלים של עם ישראל יותר חזקים מהשקלים של המן מבחינת הקדמת תרופה למכה? שקלים של המן, המן זה המלאק. המלאק יונק את כוחו מהספקות, מהפירוד. איך אמר המן? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כשיש פירוד בעם ישראל, ויש ויכוחים ומחלוקות, זה בא הצלחה של אמן. אמן מתכנן את תוכניתו הסתנית, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, רק בגלל מה? שהיהודים מוזמנו למשתה. אלו אומרים, נבוא למשתה, פיקוח נפש. אלו אומרים, לא נבוא. אלו אומרים, נבוא ולא נאכל. אלו אומרים, נבקש הכשר של הרב רובין מהחשמרוש. אלו אומרים, אסור, עבודה זרה. מחלקות בין היהודים לא חסרות. על כל נושא ונושא, כל נושא ונושא תמצא. כל הגולש היום באינטרנט רואה שכל העניינים המסיקים את הציבור בעם ובמדינה נחלקים בזה הרבנים. הללו דורשים בכו, והללו דורשים בכו, ואני רוצה לפרטם כי רבים הם. זה בדיוק הבנזין והאנרגיה של המן הרשע, שיונק את כוחו מהפירוד ומהמחלוקת. מה אמרה אסתר המלכה? מה השיטה? לך כנוס את כל היהודים, כנוס אותם במובן של אחדות. תביא אותם לאחדות. ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ומה הוא תיקן? תיקן משלוח מנות שעניינו שלום ורעות, אהבה ואחווה ואחדות. כי אם אדם מקבל משלוח מנות, מה, הוא חשב עליי? הוא הביא לי משלוח מנות? שמח לי בו. לכן כתוב ברמה חידוש, שמי שולח לחברו משלוח מנות ועליי לא רוצה לקבלם, יצא ידי חובתו. חידוש גדול. איך זה יכול להיות? הוא לא רוצה, לא שהוא לא רוצה לקבלה מרוב שהוא שונא אותו, לא. הוא אומר, תשמע, כל הבית שלי מלא בקבוקים, ואשתי טובה בים של ההוגות, והיא עושה תוכנית הרזיה, אף אחד לא יאכל את ההוגות. אי רצון, הוא מצלצל לו, אני בפקק תקוע בפקק בקריית משה, אני רוצה לבוא אליך, אבל אני לא יכול, יש פקקים וזה, אני לא מצליח. אומר לו, יפה שחשבת עליי, תודה רבה, קח את המכונית, תחזור בחזרה, תודה רבה. אי רצון כאילו הבאת לי. האם אי רצון כאילו הבאת לי מועיל בפדיון הבן? אב שרוצה לבדוד את בנו, אי רצון כאילו הבאת לי חמישה סלעים? האם זה מועיל למצוות מתנות לאביונים? האם זה מועיל בכל דבר אי רצון? רק משלוח מנות זה הלכה היחידה שכתוב, שמדה אומר לחברו, אני לא רוצה לקבל כי אני לא צריך, יש לי מספיק, תודה רבה, יפה, יפה, אז זה מספיק. למה זה מספיק? כי עניין של משלוח מנות, זה משום להרבות אחווה ושלום ורעות, כבר צלצל לו, הראה לו שהוא חושב עליו, הוא רציני, אז זה בסדר, יצא ידי חובתו. זה מה שתיקן. אמרה התורה, איך להקדים את המן? מחצית השקל. כל יהודי ירגיש שהוא רק מחצית. הוא לא שלם, בשום דבר אין לו דעה שלמה, הוא צריך את המחצית השנייה. מי זה מחצית שנייה? א', בישיבה, כל אחד צריך חברותה, שימצא לו חברותה טוב, אחרת הוא מוצא את עצמו מדבר אל הקיר. הוא מדבר אל הקיר, אמנם זה טוב, אבל אין לו פידבק, כי הקיר לא עונה לו, אם הסוערות שלו נכונות או לא נכונות, מצא לו חברותה כלבבו. אחר כך גמר ללמוד עם חברותה, מוצא אישה, מצא טוב, יפק רצון מהשם, מצא לו אישה, חברותה לכל החיים, אז מה צריכים להקשיב אחד לשני? קודם הרגישו רק מחצית, מי שלא מקשיב לאשתו הוא לא מחצית השקל, הוא חושב שהוא השקל הגדול, הוא יודע את אותו מאשתו, הוא לא מקשיב למה שהיא אומרת, אז זה השגיאה, זה מה שתיקן מרדכי, יתחיל להקשיב לאשתו, לילדים, ככה, אם יהודי הרגישו מחצית השקל, אז כל השקלים מתחברים ביניהם, אז מגיעים לקדושת המקום, כלומר לא מגיעים לקדושת המקום עד שמקיימים בנפשו, מחצית השקל, ואז מגיעים לאחדות של כל היהודים, ואחדות של כל היהודים מתגברים על טומאת הפירוד של עמלק. זה עניינו של חג הפורים, של מרבים בשמחה, השמחה מתגלית על ידי האחדות, גילוי האחדות שבעם ישראל. אז הקמת המשכן היא בעצם גילוי האחדות בשני המובנים. א', שכל עם ישראל שותפים בקמת המשכן, ושותפים בארון. אחרי שביארנו את העניין של התאריך של הקמת המשכן, ומצאנו את הזהות בין פרשת שקלים לבין הקמת המשכן, שפרשת שקלים זה בעצם השקלים של מהווים את הבסיס לקדושת המקום של המשכן. לדבר אתה על השאלה, כמה מצוות קיימו במלאכת המשכן? תגידו, כמה מצוות? הרבה מצוות. הקימו את המשכן, הקימו את הארון, עשו את המנורה, עשו את הכיור, עשו את הכל, כל דבר ודבר הוא מצווה. אולי נגיד לא, כל דבר הוא פרט מפרטי המצווה, אבל הכל זה מצווה אחת כוללת. מעניין מאוד, יש בדבר הזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן שרציתי להביא לפניכם. הרמב״ם כותב בשורשים שאין למנות חלק מחלקי המצווה. אם יש מצווה שמורכבת מכמה חלקים, אז לא מונים חלק מחלקי המצווה, מונים את כל המצווה כמצווה אחת. אז אומר הרמב״ם, בניית המשכן או בניית בית הבחירה היא המצווה. מצווה כף כותב, שציוונו לבנות בית הבחירה, שבו יהיה עבודת השם, ובו תהיה הקרבה והעברת האש תמיד, ולו תהיה הליכה ועלייה לרגל, וקיבוץ כל שנה, והוא אומרו יתברך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. וכבר ביארנו כותב הרמב״ם שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה והשולחן והמזבח, כולם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש. אז אם כן אומר הרמב״ם שהציווי הנוהג לדורות הוא הציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וכל היתר הפרטים זה פרט מפרטי המשכן. התורה בפקודי מפרטת כל הפרטים של המשכן, אבל המצווה הכללית, המצווה היא מצווה אחת, והיא בניין בית המקדש. זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ן חלוק על הרמב״ן ואומר, תראה, יש מצווה אחת להקים את המקדש, אז אני מסכים איתך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל הכלים הם בעצם, יש בכל כלי וכלי וכלי מצווה לחוד. אז למה לא נמנה מצוות עשיית המנורה? ולמה לא נמנה מצוות עשיית השולחן? ולמה לא נמנה עשיית הארון? אומר הרמב"ן רעיון מאוד מעניין, והוא, בוא נבדוק מה עושים עם כל אחד ואחד. מה עושים עם המנורה? מה עושים עם המנורה? היא לא עומדת לתצוגה, אלא כמו שאמרנו, המטרה היא להדליק בנרות. ומטרת הדלקת הנרות היא עדות שהשכינה שורה בישראל. אז מהי עשיית המנורה? כמו הקמת הסוכה. וכי הקמת הסוכה היא מצווה? מצווה היא להישב בסוכה. אז עשיית המנורה היא לא גוף המצווה. היא הכשר מצווה למצווה הבאה בעקבותיה. והיא המצווה של הדלקת נרות המנורה. אם כן אומר הרמב"ן, אתה כבר מנית את הדלקת נרות המנורה במנורה שהיא המצווה. ולכן עשיית המנורה היא ההכשר מצווה של הדלקת המנורה. והכשר מצווה לא מונים אותו בתור מצווה. אז לכן המצווה היא הדלקת המנורה. אם כן כל אחד מהכלים צריך למצוא מהו תפקידו וייעודו. ואז נדע מהי המצווה הקשורה בו. אז אם כן, לפי שיטה זו של הרמב"ן, הדלקת המנורה היא המצווה. ולכן עשיית המנורה הוא הכשר מצווה של הדלקת המנורה. נבוא עתה אל השולחן. השולחן, מה המצווה שמתקיימת בשולחן? לחם הפנים, יפה מאוד. אופים 12 חלות ושמים אותם ביום השבת, ביום השבת יערכנו הכהן, וזה עריכת השולחן לפני השם של לחם הפנים. אז מה המצווה? עריכת השולחן של לחם הפנים ואכילת לחם הפנים, זה המצווה. נמצא שעשיית השולחן היא לא גוף המצווה, היא ההכשר מצווה של לחם הפנים. אז מצאנו תשובה למנורה ולארון, למנורה ולשולחן. ומה עם הארון? מהי המצווה של הארון? לשים לוחות הברית. על ידי לוחות הברית הוא בכלל נהיה ארון. הוא לא ארון זולתי אם יש לוחות הברית. אם אין לוחות הברית, הוא ארון עץ. אז אם כן יוצא שהארון, אם נעשה כמו שהיינו ילדים, היינו עושים משלוש יוצא אחד, מה יוצא דופן? שולחן, מנורה, ארון? תשובה, ארון. כי השולחן והמנורה, יש להם מצווה נוספת שתבוא אחר כך, ועיקר המצווה, נמצא שהעשייה היא רק הכשר מצווה. אבל הארון הוא לב המשכן, כמו שפתחנו בהתחלה, משכן העדות. המשכן הוא משכן העדות בזכות הארון. אז מה המצווה? עשיית הארון. אז אומר הרמב"ן, אז יש מצווה לעשות ארון. זאת אומרת, מה אפשר לשאול, מה נשתנה הארון מכל כלי המשכן, שהוא לא הכשר למצווה אחרת, אלא הוא גוף המצווה שהוא עושה את המשכן למשכן. משכן העדות. לכן הפרשה תרומה פותחת בעשיית הארון, כי הארון בלי לוחות, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. בלי העדות זה לא ארון, כי כל המשכן נקרא עדות על שם הארון. אז הארון אין לו עוד מצווה שתבוא אחר כך. נמצא שעשיית הארון היא גוף המצווה. אז שואל הרמב"ן, אז אם כן, מה עם עשיית הארון? אומר הרמב"ן, נכון, לפי שיטתי, עשיית הארון, לשום שם את העדות, תימנה כמצווה בפני עצמה, ולא הכנה ללוחות הברית, אלא המצווה היא, עשיית הארון היא גוף המצווה. ולכן, באנו לשאלה, למה בבית שני לא עשו ארון? הרי ארון, כידוע, נגנז בבית ראשון על ידי יושיהו. ארון נגנז בימי יושיהו, כי גלוי היה לפני יושיהו שעתיד הבית להיחרב, וכיוון שנגזרה גזרה על הבית להיחרב, עמד וגנז את הארון. והארון נגנז בדיר העצים. ומעשה בכהן אחד שראה את הרצפה משונה משאר חברותיה, ואמר, מה הרצפה הזאת משונה? התחיל לחפור שם, מיד מת. כך כתוב במסכת שקלים. לשכת דיר העצים היה ארון גנוז. מעשה בכהן אחד בעל מום, שהיה עומד ומפציע עצים בלשכת דיר העצים, וראה את הרצפה משונה מחברותיה. בא אמר לחברו, בוא וראה את הרצפה הזאת שהיא משונה מחברותיה. לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו. ידעו בייחוד ששם הארון נגנז. תני רבו שי הקיש על הרצפה בקורנס, ויצא אש ושרפתו. זה היה בדיר העצים. אז מי גנז את הארון? יושיהו גנזו. כי ראה שכתוב בתורה, יולך השם איתך את מלכך אשר תקים עליך, וילך לבבל. אמר, אם ילך הארון לבבל, הוא כבר לא יעלה, ולא זו בלבד, אלא גם יתחלל על ידי שיורידו אותו לבבל. לכן הוא גנז אותו. אז נשאלת השאלה, אז למה לא עשו ארון חדש? לפי הרמב"ן חוזרת השאלה, אם יש מצווה לעשות ארון, למה לא עשו ארון בבית שני? אבל כיוון שהסברנו שכל עניינו של הארון הוא לשים בתוכו את הלוחות, שהרי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, אז בבית שני לא היה להם לוחות ושברי לוחות. אז מלא אין מצווה, אי אפשר לקיים את המצווה לעשות ארון. כי ארון עם לוחות הברית הם קיימים לעולם, אבל הם גנוזים. אבל אילו היה לנו לוחות הברית, היה מצווה לעשות ארון. לכן יוצא ששואלים על הרמב"ן, שהרמב"ם כתב שלא מונים אלא מצווה נוהגת לדורות, וכיוון שהארון נגנז, אז אין כאן מצווה נוהגת לדורות, אז למה אתה מונה את זה? התשובה, שמצווה לעשות ארון היא מצווה נוהגת לדורות, רק שאין לנו לוחות לשים בארון. אז אומר הרמב"ן, שארון עם הלוחות קיים לעולם, רק מצוות נשיאתו הוא בזמן שימצא. ומסיים הרמב"ן את דבריו ואומר בספר המצוות, עתידו להתגלות הארון במהרה בימינו אמן. יוצא שנחלקו בתכלית העניין הרמב"ם והרמב"ן, האם המצווה לבנות ארון היא מצווה בפני עצמה, או שהיא חלק ממצוות המקדש. לפי איך שפתחנו אפשר להבין גם את הרמב"ם. כי כל המשכן נקרא משכן העדות, העדות על שם מה? על שם העדות, על שם על לוחות העדות. אז נמצא שהמצווה של בניית הארון היא בעצם כלולה במצווה של הקמת המשכן. אבל לפי הרמב"ן, המצווה לעשות ארון היא מצווה בפני עצמה, והשם יזכנו שיתגלה הארון במהרה בימינו אמן.